אנחנו עכשיו עם דוקטור אביחי מנדלבליט, שלום וערב טוב.
שלום.
לשעבר היועץ המשפטי לממשלה, מזכיר הממשלה, פרקליט הצבאי ועוד. אנחנו מדברים על תקופה של מלחמה מסוג שלא ידענו, עם פשעי מלחמה שמרצחי החמאס, אותה מפלצות, מעוללים לעמנו. ומה החוק הבינלאומי אומר באשר לאירוע מהסוג הזה?
טוב, אז קודם כל אתה צודק, זה באמת פשעי מלחמה, זה אפילו הייתי אומר אנדרסטייטמנט, זה הפשעי מלחמה מהסוג הכי גרוע, הכי נאלח, הכי חמור שיכול להיות. ושתוכל, זה מחזיר אותי ל-33 שנים אחורה, שהייתי שופט בעזה בדרגת רב סרן בתוך עזה. היה לי הרבה מאוד מקרים של רצח שם, ששפטתי, מאות מקרים, האמת היא. 1990, אחד המקרים שזה זכורים להיטב, זה רצח של חייל מילואים, אמנון פומרן, זיכרונו לברכה, שטעה
בדרך
במחנה ברור.
עבר לינץ', כן.
כן, אבל נטע בדרך מחלל אל בורג' ובאמת עבר לינץ' מהסוג הנורא ביותר, כולל סקילה ושריפה ודברים מזעזים, ממש חיות אדם. ומה שאני לא רוצה לספר עכשיו את כל העשרות אנשים שפעתי שם, סיפור אחד צד את עיני, אבל הוא חשוב כדי להבין מה מדובר. ילד בן 33 שנה אחורה, ילד בן נער, זה לא ילד, בן 15, שמסר עדות, העדות שלו הייתה מאוד אותנטית במשטרה, אחרי שנחקר בשבת, ובעדות שלו הוא אומר, אני לא רצחתי בן אדם, אני רצחתי, היהודים כולם הם בני קופים ובני חזירים, כולם יודעים את זה, הם בני השטן. אפילו הוא תיאור שיש להם כביכול קרניים וזנב וכלשון, ומחביאים את זה ומתחזים לבני אדם כשנכנסים לתוך רצועת עזה, ומתחזים, אבל זה לא בן אדם, לכן מה אתם רוצים? לא רצחתי בן אדם, שאומר את זה בשיא הרצינות. זאת אומרת, מי שטף את המוח של אותו נער בן 15 בצורה כזאת, ומי עדיין שוטף את המוחות של אותם ילדים קטנים, שאתה רואה ילדים בני 5-6 עם נשק.
כן, אבל האכזריות של החמאס, ראינו אותה מופעלת גם כלפי אנשי הפתח, אחיהם המוסלמים ברצועת עזה, אותם ב-2007 עם זריקת אנשים מקומה 14 ועוד כל מיני התעללויות שם באנשים.
כן, אני זוכר היטב, אבל בכל אופן צריך להבין, זה לא אותו דבר, כי גם מי שעבר רצח עם, והיו מאוד עמים שעברו רצח עם, אף אחד לא עבר מה שעבר עם היהודים, זה לא כלומר לשואה, שהאידיאולוגיה הנה צאצא של דה-הומניזציה, זה לא בני אדם, יש שרשרת של
פירמידה. גזע אחר, נחות, שצריך להשמיד אותו.
זה לא בני אדם, זאת אומרת, יש גזעים נחותים, היהודים הם לא גזע, הם לא בני אדם. הם לא יצרים אנושיים. עכשיו,
זה נותן הסבר על כל
האידיאולוגיה היחידה של איזושהי תנועה, חוץ מהתנועה הנאצית, שחושבת שיהודים לא בני אדם, זה האידיאולוגיה של, 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 של החמאס. אני לא מכיר תנועה אחרת, ואני אומר לך, זה סיפור אמיתי שחווית, חזית זה עוד פעמים, בהמשך. עכשיו, האידיאולוגיה זה לא השתנתה, ולמרבה הצער, הכוונות היו, לא הייתה יכולת, ופתאום קרה מה שקרה, ונהייתה יכולת, וראינו מה קרה. לכם מדובר בפושעי מלחמה, מהסוג הנתעב ביותר שקיים. עכשיו, יש אסימטריה. זה שהם פושעי מלחמה, זה לא אומר שאנחנו צריכים להתנהג כמוהם. אבל בוודאי שאנחנו מתכוונים לנצח את המלחמה, להכריע אותה, לפי המטרות שקבע הדרג המדיני. עכשיו לא ייכנס לכל הדיון, מיטוט החמאס, שלילת יכולתו, יכולותיו הצבאיות והמדיניות וכן הלאה. ברור שהמצב השתנה מקצה לקצה, זה לא יהיה אותה, זה לא יהיה אותו מזרח תיכון, זה ברור שצריך לשאול את זה מקצה לקצה. אנחנו מתכוונים לנצח את המלחמה, אבל אנחנו עושים את זה בתוך הכללים של דיני המלחמה, וכשנלחמים, ובמיוחד בסביבה כזאת, שמערבבים בכוונה, וגם זה פשע מלחמה שעושה החמאס, שהוא מערב בכוונה אזרחים עם כביכול לוחמים, אני אומר את המילה לוחמים, אבל זה לא לוחמים, זה פושעים, עם הפושעים שלו, עם המחבלים שלו, כשהוא מערב אותם ביחד, אז ברור שיפגעו הרבה מאוד אזרחים, אנחנו לא רוצים להרוג ילדים, אנחנו לא
כמובן. כן, אבל האחריות הוא נטו עליהם.
אני מסכים.
רגע, אז אם מדובר בפושעי מלחמה מהסוג הנהלך ביותר שיש, מה מעמדם של החמאסניקים המחבלים המרצחים שנמצאים עכשיו בידינו? כי אנחנו רואים אותם מובאים לערכות מעצר, אנחנו רואים אותם...
יש פה, אני רוצה להאמין שיש פה חוסר הבנה. אני אשתמש בלשון עדינה. חוסר הבנה. זה שמביאים את חלקם, מקצתם לערכות מעצר, זה ממש לא לטובתם, זה לרעתם. ועל פי מה שאני יודע, ועל פי בקשות של השבק והמשטרה, זה בקשות שלהם. למה הם מבקשים את זה? משום ש... מה קורה? שאם מדובר בלוחמים חוקיים, מה שנקרא, אז יש להם מעמד של שבויי מלחמה. בשבויי מלחמה אתה לא שופט אותם. אתה לא צריך להביא אותם לשופטים, נכון? לא להביא אותם לשופטים. מחזיקים אותם במחנה
שבויים. צריך לתת להם גם תנאים ראויים, על פי הדין הבינלאומי.
נכון, הם מוגנים לפי הדין הבינלאומי, ולכן אסור לך לשפוט אותם. וכשתסתיים הלחימה, עושים חילופי שבויים, מחזירים אותם. לא, אנחנו לא מתכוונים להחזיר, לא צריכים להחזיר אף אחד מהם. אני לא יודע מה יהיה במסגרת הסכמים. אנחנו לא חייבים להחזיר אותם לפי המשפט הבינלאומי, משום שהם פושעי מלחמה. ופושעי מלחמה צריכים לעמוד לדין, כמו פושעי מלחמה, כמו משפטי נירנברג, שכולם מכירים. הם צריכים לעמוד לדין. עכשיו, אם אתה מצליח, לכן יש חוק מיוחד שחוקק, שהוא חוק לוחמים בלתי חוקיים, בלשון הבינלאומי זה נקרא DPH, Direct Participation in Hostilities, חוק הלוחמים בלתי חוקיים, שהחוק הזה בעצם מאפשר להחזיק אותם במעצר, גם אם אין ראיות. אבל אנחנו יכולים לשפוט אותם, ואנחנו רוצים לשפוט אותם, כי כל מי שרצח וביצע את הזוועות הנוראיות, שאני לא רוצה לדבר על זה בשידור, את הזוועות, אני יודע קצת מה קרה לצערי הרב, כל הזוועות האלה, כל מי שיהיה ראיות נגדו בהקשר הזה, ויש ראיות נגד חלק מהאנשים, הוא נמצא את אותו דין בהליך פלילי, ולכן הם מובעים במסגרת הליך פלילי, על פי בקשת השבק, שבק רוצה שהם ישפטו, רוצה שהם יכניסו אותם לכלא. למעשה, אני לא יודע מה יעונש בתור, מעשרי עולם או דברים יותר מזה, אבל הם צריכים לעשות אותם את הדין. כדי לעשות אותם את הדין, אתה חייב להעביר אותם מסלול פלילי. זאת אומרת, ההבאה למסלול פלילי היא לא לטובתם, היא לרעתם.
יהיה בעתיד אפשרות לחוקק חוק שיחול רק עליהם באופן ספציפי? הרי יש את הדיון על חוק עונש מוות למחבלים שהוא שנוי במחלוקת, ואני שואל אם אפשר לצמצם אותו והוא יחול רק עליהם.
אני לא חושב שצריך חוקים מיוחדים. יש הרבה מאוד אפשרויות גם לפי המצב המשפטי הקיים. זה עניין קודם כל של החלטה, של מדיניות. יש חוקים קיימים. אני לא יודע אם אנחנו נגיע למקומות האלה, אין לי מושג, זה בסוף כן החלטות של בסוף מי צריך להחליט וכדומה, אני לא חושב, אני לא יודע מה יעשו, אבל בשלב ראשון הם צריכים להיכנס לתוך ההליך הפלילי, וזה מה שאנחנו, אינטרס שלנו, של מדינת ישראל, שהם יהיו בתוך ההליך הפלילי, ונוכל למצוא אותם את הדין. זאת אומרת שהמעצר שלהם יהיה מעצר פלילי, מתוך כוונה לעצור עד תום ההליכים ולמצות אותם את הדין, כדי שלא יהיה מצב, כמו למשל לוחם בלתי חוקי. זה כמו מעצר מנהלי. אז אחרי חצי שנה, אם אתה לא מייצר ראיות נגדו, אתה צריך לשחרר אותו. אין לנו כוונה לשחרר אותם, את המפלצות האלה. אין לנו כוונה כזאת.
כן.
אז זה מה שאני מבין.
אוקיי, עכשיו מילה אחת על הלחימה בעזה. אנחנו לא נוקמים, אנחנו לוחמים כדי לנצח. יש לנו אויב קשה ומר, ונלחמים בו לא מהבטן אלא מהראש. וסוגרים להם מים וחשמל וגז, ועושים כל מיני פעולות, הפסיקו עם מדיניות של הקש בגג, לא מכריזים בדיוק איפה הולכים להפגיז ואת מי ומה, ובטוח שיש איזה ייעוץ משפטי בדרך, כי נצטרך יום אחד להתמודד עם השאלות האלה. איך עובד התהליך הזה?
אוקיי. אז קודם כל ייעוץ משפטי היה תמיד. כל הצבאות המערביים, ואני גם מציע דרך אגב, מאוד חשוב להקשיב לנאום של הנשיא ביידן, אז כל אחד שמע מה ששמע, כמו שאני אומר לך שהלב שלי באמת קרוע ושוטט, ויש הרבה דמעות בלב, ולפעמים יוצאות דמעות לא מהלב, אלא גם מהעיניים, מהמצב, אז כשביידן דיבר, אז הייתי במצב, לא דומה, אבל גם שם, אתה יודע, הוא ריגש אותנו עד כדי דמעות. וכל מי שדיבר דברים לא ראויים על הנשיא ביידן ועל ארצות הברית של אמריקה, אז אני חושב שבאמת, אני כל הזמן ידעתי את זה. אנחנו בסוף, זה כוח הרתעה העיקרי של מדינת ישראל. שאנחנו יודעים, יש לנו על מי לסמוך, ויש לנו מזל, ואני גם שומע שהוא כתב את הנאום הזה בעצמו, וראו איך הוא דיבר מתוך הלב, הוא לא דיבר מהראש, הוא דיבר מתוך הלב. ועם זאת, הוא חזר על אותם דברים שאני שמעתי גם מאנשי ממשל בעבר ובהווה, שמעתי כל הזמן את הדברים האלה. The only reason that we work with you is because we share the same ideology. We share the same values. הסיבה היחידה שאנחנו עובדים איתכם, זה בגלל שאנחנו חולקים את אותם ערכים.
יש לנו אותה אידיאולוגיה, כן.
וערכים. איזה ערכים? ערכים של דמוקרטיה ושלטון חוק. ודיבר הנשיא ביידן פעמיים לפחות, אני מדבר שלוש פעמים. פעמיים אני זוכר בוודאות שהוא חזר על זה, מדינת ישראל תפעל על פי חוקי המלחמה. זאת אומרת, גם במצב הזה, שבאמת הלב רותח, ובאמת יש פה דבר שזה הדבר הנורא ביותר שקרה לעם ישראל, בארץ ישראל, מאז החזרה של, תראה, לפני 100 שנה, נדבר על ארץ ישראל. לא קרה דבר כזה.
טוב, מילה אחת. כן, מילה נוספת.
אנחנו חייבים לפעול על פי הכללים של המשפט הבינלאומי. כן, התשובה היא כן, יש ייעוץ משפטי, יש מערך שנבנה, מי שהחליט על המערך הזה זה לא הפצר דרך אגב, אני הייתי פצר כשזה נבנה, אני בניתי אותו, מי שחליט זה היה רמטכ"ל, זה האינטרס של הצבא, הצבא עובד ביחד עם צבא והשבק. עובדים ביחד עם ייעוץ משפטי, שהמטרה של הייעוץ המשפטי זה לתמוך במאמץ הלחימתי ולאפשר לצה"ל לממש את המשימות שלו ולנצח את המלחמה, בניגוד גם פה לכל מיני דמגוגיות שאומרים, אבל בתוך הכללים. ונכון, אני צריך להסביר את הדברים, ואני חושב שנוכל להסביר. אנחנו בעיקרון עובדים, הצבא, כן, הצבא עובד, החלטות של המפקדים, הצבא עובד על פי החלטות דרג מדיני. אני לא מכיר שום הנחיה של דרג מדיני ושום הנחיה של צה"ל, אני לא נמצא שם עכשיו, אבל אני לא מכיר הנחיה שאומרת לעשות חלילה דברים שהם מנוגדים למשפט. המשפט הבינלאומי, ולכן מקפידים על זה. יש פריסה עד רמת אוגדה בצהל, כל המפקדות, זה דבר שנמצא כבר הרבה שנים בצהל, עובדים שכם בשכם גם באימונים, גם בתרגילים, גם בתוכניות המבצעיות וגם בלחימה עצמה. הצבא האמריקני לשם השוואה עובד עד רמת החטיבה, רמה יותר נמוכה מאשר בצהל, עוד יותר, ובמרינס עד רמת הגדוד. כולם עובדים עם זה, כי זה חלק מהמלחמה. הקרב ללגיטימציה הוא קריטי לנצח את המלחמה, צריך להבין את זה.
יש דבר נוסף שהוא קריטי כדי לנצח, וזה המורל, המורל הלאומי, המורל של העם. כי בניגוד לסבבים קודמים ועופרת יצוקה וכל הדברים הקודמים ועמוד ענן ובטח צוק איתן, ראינו סבבים, ראינו מבצעים, פה עשו בנו טווח קשה בהפתעה, מה ששבר באמת הרבה מאוד אנשים את החוסן, את ה... ויש חשיבות למורל. המורל לפעמים הוא גם עניין של פיקוח נפש. הרב אלישיב, זיכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, ואתה, הדוקטור מנדלבליט, בוודאי מכיר הרבה מאוד פסקי הלכה שקשורים לענייני המורל, והוא קבע שבשביל מורל של חיילים מותר לסכן חיי אדם. אם יש חלל את צהל באיזשהו מקום ליד חבריו שממשיכים ללחם, מותר לשלוח צוות שיסכן את חייו להרים את אותו חלל כדי שהמורל של חבריו לא ייפול. וכשאני מאזין לחלק מכלי התקשורת ולפוליטיקאים, כאילו לא ככה כלום, כאילו לא הייתה פה מלחמה, ממשיכים להיכנס אחד בשני, ממשיכים לעשות את הדלגיטימציה אחד של השני, ואני שואל חוקית, האם יש כבר איזה כלי או משהו שלפחות עכשיו 10 ימים, 15 ימים יניחו לנו מכל השיטפון הזה?
אני לא חושב שצריך להיכנס, זה לא חכם להיכנס למקומות האלה. אני גם לא שומע את זה כל כך, האמת היא שאני גם אומר בכל מקום, תעזבו עכשיו, הזמן לבדוק מי כן היה, מי לא היה, זה לא מעניין. זה מעניין רק להסתכל קדימה עכשיו, להתעשת, ואני רואה התעשתות. כן, הכאב הוא עצום וגדול, והשבר גדול, הכל נכון. אנחנו צריכים להסתכל קדימה. אין לנו ברירה. אין לנו שום ברירה, ואני חושב שמסתכלים קדימה, אבל אני חושב שיש השתשטות, ולא להתעסק עכשיו במה שהיה, מי השם, מי לא השם, זה לא מעניין. עכשיו, הזמן הזה עוד יבוא, זה לא רלוונטי. כרגע צריכים להתעשת, לעבוד ביחד, ואני חושב שזה מה שקורה. עכשיו, כן, אני לא רואה באמת, פשוט לא להתעסק בזה. מכל מי שצריך להוקיע את האנשים האלה שעכשיו עושים פוליטיקה קטנה או דברים כאלה בעת הזאת, פשוט להוקיע אותם. זה החלק שלכם, אבי, זה החלק שלכם בתקשורת. לא להתעסק בזה, זה לא מעניין. אני כרגע, מה שעשו כולנו להתחבר, כמו שאמרת, בצל להתאחד, להיות מיחד, לא מעניין כל הדברים האחרים, ולעזור ולתמוך בכל כוחות הביטחון העיקרים שלנו, לנצח את המלחמה, אחד, ושתיים, לעזור לעודים המוצלים מאש. המשפחות האלה, הניצולים, לא...
זה ממש כמו ניצולי שואה, לכל דבר ועניין, הסיפורים משם.
אני לא סתם אמרתי את המילה, עודים, ניצולים אש.
זה אותו דבר בדיוק. כן.
נכון.
ממש ככה. בעזרת השם ננצח, באחדותנו ננצח.
אבי, בבקשה, מכם, מכל כלי התקשורת, אני לא יודע כמה אתה יכול, איפה אתה יכול להשפיע. כולם, כל השרים, כל יושבי ראש הוועדות, תתעסקו בלטפל בניצולים האלה, תתעסקו לטפל בהם, זה חובה של כולנו. לא מעניין, הייתי בקורונה, אתה יודע, אז מיד, אתה יודע, קופסאות תקציביות ותקנות שוטחים ומיליון דברים, והכל במהר, טק, 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 והכל הלך מהר, ואפשרנו את זה. אז למה, עכשיו צריך את זה גם. צריך עכשיו, לא לחכות, לא לבירוקרטיה.
חבילות סיוע ופתרונות כלכליים וכל מה שצריך, כן.
הכל אפשר לסדר. זה לא זמן עכשיו להתעסק בבירוקרטיה. צריך לעזור לאנשים האלה. והדרג המדיני צריך לעשות את זה. צריך המדינה לעשות את זה. לא, 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 גם, שמע, אתה רואה, אתה מתרגש, תראות כמה מתנדבים, איזה רוח, איזה אחדות, כולם, מכל הזרמים, מכל הכיוונים. פה פתאום אין פתאום פוליטיקה. כולם. אבל גם המדינה צריכה לעשות את זה. ואני חושב שאתם צריכים לתבוע את זה מהמדינה, כלי התקשורת, אתם
בהחלט. מנסים להשמיע את כל השופר בדיוק בעניין הזה, ולאחד את העם ככל הניתן.
אמן, אמן.
ולחזק את האמונה, ובעזרת השם ננצח ונעבור גם את זה. הדוקטור אביחי מנדלבליט, תודה רבה, שיהיה ימים טובים יותר לעם ישראל.
אמן, אמן. תודה.